שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק ב' במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. אנחנו מתחילים ברבע התחתון של העמוד הקודם. בשני הימים האחרונים דיברנו על תחיית המתים. בצדיק עמוד ב' ראינו ראיות או רמזים שונים לתחיית המתים מהתורה. אתמול ראינו שאלות שונות ששאלו גויים או מינים על תחיית המתים, ובסוף הלימוד אתמול ראינו שוב מקור נוסף לתחיית המתים מהתורה, ממה שכתוב אני אמית ואחיה, והיום נמשיך עם זה להביא עוד רמזים וראיות לתחיית המתים מהתנך. הקבוצה הראשונה של המקורות שנביא זה פסוקים שבהם יש דיבור בלשון עתיד, כשהם מצופה שהם יהיו בלשון עבר. אז הגמרא דורשת למה זה בכל זאת כתוב בלשון עתיד, זה בא לרמז שזה גם יעשה בעתיד, מתי? בתחיית המתים. אז זה באופן כללי, עכשיו נראה את המקורות עצמם. אז רבי מאיר לומד את זה ממה שכתוב אז ישיר משה בלשון עתיד במקום אז שר, ודוגמה נוספת שהוא מביא זה הפסוק אז יבנה יהושע מזבח להשם לגבי המזבח שיהושע בנה בהר עיבל, אז יבנה זה רומז לזה שהוא יבנה עוד פעם בעתיד לבוא. עכשיו הגמרא מעירה על זה מה שכתוב אצל שלמה במלכים א', אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב, בפסוק הזה אנחנו לא מבארים שכוונה היא שהוא יבנה עוד פעם בעתיד לבוא, אלא שם זה בא לרמז ששלמה רק תכנן לבנות את המזבח הזה אבל בפועל הוא לא בנה, ובכל זאת הכתוב מתייחס לזה כאילו שהוא כבר בנה. אז ראינו שני מקורות של רבי מאיר, עוד מקורות דומים לזה, רבי יהושע בן לוי לומד את זה מישרי יושבי ביתך עוד יהללוך הסלע בעתיד, והוא מסביר שמי שמעלל את השם בעולם הזה יזכה להלל אותו גם בעולם הבא, אחרי תחיית המתים. אותו דבר לומד רבי יוחנן מכל צופה יכנסו כל יחדיו ירננו בעתיד, ואגב הוא גם דורש את הפסוק הזה שבעתיד לבוא כולם ישירו בכל אחד, זה ממש כתוב נסו כל יחדיו. אז זה היה קבוצה ראשונה של רמזים לתחיית המתים. עכשיו אנחנו שלוש שורות מתחתית העמוד הקודם. מכאן ועד הרבע העליון של צדיק ב' עמוד א', יש פה מאמר מוסגר, ומובא כאן בהקשר למה שרבי יהושע בן לוי אמר, שכל מי שאומר שירה בעולם הזה, יזכה לומר שירה להשם גם בעולם הבא. אז הגמרא מביאה שרב ששת אומרת זה גם על מי שמלמד תורה, כלומר שמי שמלמד תורה בעולם הזה, יזכה ללמד גם בעולם הבא. והוא גם מביא לזה פסוק, הוא מרווה גם הוא יורה, כלומר שמי שמרווה מהתורה שלו בהווה, גם יורה תורה בעתיד, ובעצם אפשר לראות בפסוק הזה עוד רמז לתחיית המתים מהתורה. בכל אופן זה המאמרה של רב ששת שקשורה לנושא שלנו, אבל כיוון שהגמרא רוצה להביא את המאמרה הזאת, אז בדרך אגב היא מביאה עוד כמה מאמרות על מי שלא מלמד ומי שכן מלמד תורה, נראה את אותם מאמרות. אז קודם לגבי מי שלא מלמד תורה, אומר רב יהודה בשם רב שזה כאילו שהוא גוזל את התלמידים מהנחלה שלהם, כי התורה היא נחלה של כל אחד ואחד. רב חנה בר ביזנה בשם רבי שמעון חסידה אומר שאפילו עוברים שבימי מן מקללים את מי שלא מלמד תורה, הוא לומד את זה מפסוק במשלי שכתוב מונה הבר יקבוהו לאום, מונה הבר הכוונה היא שהוא מונע מלתת את הבר את התורה, אז יקבוהו לאום, יקבוהו זה לקלל, ולאום הכוונה היא לעוברים. ולבר ישמעאל דורש את אותו פסוק, והוא אומר שמי שלא מלמד תורה מנקבים אותו כקברה, כלומר עושים לו חורים, ואז התורה שלו עצמו גם כן זולגת החוצה ולא נשאר לו, והוא דורש את זה ממה שכתוב יקבוהו, שזה לעשות חורים, ואם הוא כן מלמד, אז הוא מקבל את מה שכתוב בסוף הפסוק, וברכה לראש משביר, כלומר הוא מקבל את הברכות של יוסף, שהוא היה המשביר של ארץ מצרים, ולסיום יש את מה שקראנו כבר, אומר רב ששת, מי שמלמד תורה בעולם הזה, זוכה ומלמד אותה גם בעולם הבא. אז זה היה המאמר מוסגר, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד ראיות ורמזים לתחיית המתים. אז אנחנו ברבע העליון של צדיק ב' עמוד א', רב לומד את זה ממה שכתוב יחי ראובן ואל ימות, למה צריך לכתוב גם שהוא יחיה וגם שהוא לא ימות, אלא שיחיה זה בעולם הזה ולא ימות זה בעולם הבא. המפרשים אומרים שדווקא ראובן היה צריך את הברכה הזאת בגלל החטא שלו שהוא בלבל יצועי אביו. אז זה המקור של רבא, ועכשיו רבינה מביא מקור שלכאורה הוא המקור הכי מפורש מכל המקורות שראינו, ובאמת הרמב״ם באיגרת תחיית המתים מציין את המקור הזה. כתוב בדניאל במפורש, ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. אגב, זה מזכיר את מה שראינו אתמול, שתחיית המתים זה לא רק בשביל שכר, אלא גם בשביל להניש. אז זה המקור של רבינה. רבשי מביא מקור נוסף, פסוק בדניאל באותו פרק, ואתה לך לקץ ותנוח, כלומר, תנוח על משקפך, למות, ואחר כך, ותעמוד לגורלך לקץ הימים, כלומר, בתחיית המתים. ומאמרה נוספת, שהיא גם סוג של מקור לתחיית המתים, והיא קשורה לדברים שאמרנו מקודם, שמי ששר להשם בעולם הזה, ושמי שמלמד תורה בעולם הזה, יזכה לעשות את זה גם בעולם הבא. אז אומר רבי אלעזר אותו דבר לגבי פרנס, כלומר מנהיג של הציבור, כלומר כל מי שמנהיג את הציבור בנחת בעולם הזה יזכה לעשות את זה גם בעולם הבא, והוא מביא לזה פסוק, כי מרחמם ינהגם, כלומר אם הוא מרחם עליהם בהווה, הוא יזכה להנהיג אותם גם בעתיד. ועכשיו אנחנו עוד פעם עושים הפסקה ונכנסים למאמר מוסגר ארוך, אנחנו כמעט באמצע עמוד וזה ייקח אותנו עד השורה החמישית לפני סוף העמוד. במאמר מוסגר הזה, כיוון שבאנו עכשיו מאמרה של רבי אלעזר, הגמרא מביאה אוסף של מאמרות של רבי אלעזר. הקבוצה הראשונה של המאמרות מתייחסות לדברים בפסוקים שיש ממינם ומשמאלם שם השם. לגבי דעה כתוב כי אל דעות השם, אז יש שם השם לפני המילה דעות ואחרי המילה דעות. ולגבי מקדש כתוב מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. אז גם כאן יש שם השם לפני ואחרי מקדש. הדבר הזה מצביע לגדולה של דעה ומקדש. עכשיו שואל רב עדה, הרי גם לגבי נקמה יש את זה, כתוב אל נקמות השם. עונה הגמרא נכון, באמת גם נקמה זה דבר גדול, כשהמושג נקמה זה לאו דווקא לרעה, אלא עצם התגמול נקרא נקמה. אז לצדיקים יש נקמה טובה, כלומר תגמול טוב, ולרשעים יש נקמה רעה, כמו שבאמת אולה פירש את הפסוק הזה, וממילא אותה נקמה טובה היא באמת דבר גדול. אז אמרנו שדעה מקדש והוספנו גם את נקמה שהם נכתבו בין שתי אותיות, ועכשיו רבי אלעזר מקשר בגלל זה בין דעה למקדש. הוא אומר שכל מי שיש לו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו, והוא מוסיף בעניין הדעת, מי שיש לו דעת בסוף מתאשר, ומי שאין לו דעת אסור לרחם עליו, ואם מישהו כן מרחם עליו ונותן לו קצת אוכל אז באים עליו ייסורים, ולסיום מי שאין לו דעת בסוף גולה. אז זה לגבי מי שאין לו דעת, כמובן אפשר להבין בכמה אפשרויות מה הכוונה כאן דעת. ועכשיו עוד שתי דרשות של רבי אלעזר על פסוקים שמוזכר בהם המילה שריד. רבי אלעזר מפרש ששריד הכוונה היא תלמיד חכם. אז פסוק ראשון זה כל חושך תמון לצפוניו, תוכלהו אש לא נופח, ירה שריד בעולו. כלומר מי שראה לו שיש שריד, כלומר תלמיד חכם בעולו, כלומר שראה לו שהוא לומד, ומתי ראה לו? כל חושך, כלומר בלילה, אז מה הדין שלו? תוכלהו אש לא נופח, כלומר האש תאכל אותו. כלומר שוב, אם יש בית שאין שם דברי תורה בלילה, אז האש אוכלת אותו. זה דרשה ראשונה. דרשה שנייה זה על פסוק נוסף באותו פרק ביוב, אין שריד לאוכלו, על כן לא יכיל טובו. כלומר מי שאין שריד לאוכלו, כלומר הוא לא משאיר לתלמיד חכם אוכל, אז מה יקרה לו? על כן לא יכיל טובו, כלומר הוא לא רואה סימן ברכה לעולם. ורבי אלעזר אומר את אותו דבר לגבי מי שלא משאיר פת לעניים, ומקשה הגמרא על זה ממימרה אחרת של רבי אלעזר, שאומר שמי שמשאיר פירורים על השולחן זה היה המנהג של עובדי עבודה זרה, אז זה נחשב כאילו שהוא עובד עבודה זרה. אבל עונה הגמרא, תלוי איך הוא עושה את זה. אם הוא פשוט השאיר את האוכל שנשאר לו, אז ברור שהוא השאיר את זה לעניים. אבל אם אחרי שנגמר לו האוכל פתאום הוא מביא עוד פת לחם, אז זה נראה שהוא עושה את זה לעבודה זרה, כי לא סביר שהוא יביא פת חדשה לעניים כשעדיין יש שריות מהפת שהוא אכל בה. ואנחנו 9 שורות מתחתית עמוד א', עוד כמה מימרות של רבי אלעזר שקשה למצוא קשר ביניהם. מימרה אחת קשורה למה שאמרנו עכשיו, שמי שמשאיר פירורים נחשב כעובד עבודה זרה, אז יש עוד התנהגות שגורמת לו להיחשב כאילו עובד עבודה זרה, וזה מי שמחליף בדיבורו. רש"י מפרש, הכוונה היא שהוא עושה קול של מישהו אחר שיחשבו שהוא מישהו אחר. אמירי אומר שכוונה היא למי שלא מקיים את דיבורו. מימרה נוספת של רבי אלעזר, כל מי שמסתכל בערווה קשתו ננערת. יש מחלוקת האם הכוונה היא שהוא מסתכל בערווה של אישה או בערווה שלו עצמו, בכל אופן הוא מאבד מהכוח גברה שלו. ומימרה נוספת ואחרונה למאמר מוסגר הזה לפני שנחזור לענייני תחיית המתים, את המימרה הזאת כבר ראינו בתחילת המסכת. אומר רבי אלעזר, לעולם הווי כבל וקיים. כבל הכוונה היא אפל, כלומר תהיה בחושך ואז תהיה קיים, כלומר מי שמתרחק מאור הזרקורים זוכה לאריכות ימים. ורבי זרע מביא לזה משל מדין בענייני תומת הבית, שאם הכהן נכנס לראות את הנגע בבית והבית הוא חשוך והוא לא יכול לראות את הנגע בגלל החושך, אז הדין הוא שהוא לא מטמא את הבית, כי התומה של הבית תלויה בראיית הכהן. אז אותו דבר, מי שמתרחק מהאור אז לא בודקים לו את הנגעים. ובזה סיימנו את המאמר המוסגר של מימרות של רבי אלעזר, ועכשיו אנחנו חוזרים לענייני תחיית המתים, 6 שורות מתחתית עמוד א'. אנחנו נראה עכשיו עוד רמז אחד לתחיית המתים מספר משלי, ואחרי זה נעבור לדבר קצת על מה יקרה בתחיית המתים. אז קודם כל הרמז, כתוב במשלי, שלוש הנה לא תסבנה, שאול ועוצה רחם, ארץ לא סבא מים. כלומר יש שלושה דברים שנותנים להם עוד ועוד והם עדיין לא סביעים. זה השאול שתמיד מקבל עוד ועוד מתים, הרחם שמקבל עוד ועוד בעילות, והקרקע שמקבלת עוד ועוד מים, כל אלו לא סביעים ואפשר לתת להם עוד ועוד. אז זה הפירוש של הפסוק, ודורש רבי יושעיה למה מוזכר כאן הרחם והשאול ביחד, שכמו שברחם נכנס זרע ויוצא תינוק חי, גם השאול נכנס אליו מת ויוצא בתחיית המתים אדם חי, וגם בפסוק הזה בעצם אפשר לראות סוג של רמז לתחיית המתים מן התורה. ובזה סיימנו את עניין הרמזים לתחיית המתים, ועכשיו נדבר עוד קצת על מה בדיוק יקרה בתחיית המתים. לפני שנראה את זה נקדים שיש מחלוקת ראשונים מה יהיה התהליך בתחיית המתים. לפי הרמב"ם יהיה תחיית המתים, ומי שיקום בתחיית המתים יחיה חיים ארוכים, וזה יהיה הזדמנות לתקן את עצמו, אבל בסופו של דבר כולם ימותו שוב, כשהטוב הנצחי זה לא כאן בעולם הזה אלא בעולם הנשמות. לעומת זאת הרמב"ן אומר שאחרי ימות המשיח, כשיגיע תחיית המתים, כל מי שיקום בתחיית המתים לא ימות שוב, כלומר התחנה הסופית של בני אדם זה כאן בעולם הזה, אבל בגוף מזוכח שהם לא יצטרכו שתייה, אכילה וכאלה דברים. עכשיו אנחנו בהסבר כאן נלך לפי שיטת הרמב"ן, אז נרחיב קצת יותר לגבי סדר הזמנים של מה שיקרה. בהתחלה יהיה ימות המשיח, שזה עולם רגיל יחסית, אחר כך יהיו 1,000 שנים שבהם העולם חרב, ורק אחר כך יהיה מה שנקרא עולם הבא, שזה לפי הרמב"ן, כמו שאמרנו, תחיית המתים, שאז הגוף מזוכח ולא צריך אכילה ושתייה וכדומה. ועכשיו אנחנו מתחילים את הגמרא, שתי שורות מתחתית עמוד א', בתנא דבאליהו כתוב שיהיו צדיקים גדולים שיקומו לתחייה, לא רק בתחיית המתים שתהיה בעולם הבא, אלא כבר בימות המשיח, כשעולם עדיין חומרי. ואותם צדיקים שיקומו לתחייה, אומרת הגמרא, אינם חוזרים לאפרן, כלומר, לפי הרמב"ן, הם לא ימותו לעולם. אז שואלת הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב', אם הם לא ימותו, הרי אמרנו שהעולם יהיה חרב 1,000 שנה, אז איפה הם יהיו כל אותם 1,000 שנים? אז אומרת הברייתא שהשם יעשה להם כנפיים כמו נשרים, והם יהיו שתים באוויר מעל פני המים כל אותם 1,000 שנים, וזה לא יעייף אותם כמו שכתוב, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. ועכשיו אנחנו בשורה השמינית בעמוד ב', שואלת הגמרא למה לא לומדים מהמתים שהחיה יחזקאל. עכשיו יש שני פירושים ביחס למה הגמרא שואלת. הסבר אחד זה שהיא מקשה על מה שאמרנו עכשיו, כלומר היא שואלת איך אתה אומר שמי שיקום לתחייה לא ימות, הרי המתים שיחזקאל החיה כן מתו. זה הסבר אחד לשאלה. הסבר שני זה שהשאלה מתייחסת למה שראינו אתמול, שהיה קיסר ומינים שהקשו על תחיית המתים מן ההיגיון, איך זה יכול להיות? ועל זה הגמרא שואלת, למה לא ענו להם מזה שיחזקאל החיה מתים? כלומר, הנה עובדה שזה קרה בהיסטוריה שמתים קמו לתחייה. אז אלו שתי אפשרויות להבין את השאלה. בכל אופן, תשובת הגמרא היא שלא הביאו את זה שיחזקאל החיה מתים, כי אותם דעות בגמרא סברו שיחזקאל לא באמת החיה מתים. אלה זה רק היה משל במראה הנבואה בשביל לסמל את הגאולה של עם ישראל. וזה עכשיו מכניס אותנו לנושא חדש של המתים שיחזקאל החיה. זה ייקח אותנו כמעט עד סוף עמוד ב' ובזה נסיים. אז קודם כל הגמרא מביאה ברייתא שמלאה את השאלה הזאת, האם באמת הם חיו או שזה רק היה משל. יש בברייתא שלוש דעות, רבי יהודה אומר שזה רק היה משל, רבי אליעזר אומר שהם חיו אבל רק באופן זמני, כלומר הם קמו, אמרו שירה להשם של פסוק אחד ואז מתו, ורבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי גם כן אומר שהם חיו והם חיו לגמרי, כלומר הם עלו לארץ ישראל, הקימו משפחות, ורבי יהודה בן בטרה מעיד על עצמו שהוא מצאצאיהם. אז זה לגבי האם זה היה רק משל או שזה באמת קרה. עכשיו בהנחה שזה באמת קרה, מי היו אותם מתים שיחזקאל החיה? בזה הגמרא מביאה חמש שיטות, ונחלק את זה לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה שהם היו טובים, וקבוצה שנייה זה שהם היו חוטאים. אז הקבוצה הראשונה זה שהם היו טובים. רב אומר שהם היו משבט אפרים, והם היו משועבדים למצרים, והם חישבו את הקץ מתי תגיע הגאולה ממצרים, והם טעו בחישוב שלהם. רש"י אומר שהם ספרו מברית בין הבתרים 400 שנה במקום לספור מהולדת יצחק, ולכן יצא להם 30 שנה מוקדם מדי, וכשהגיע הזמן שהם חישבו הם ברחו ממצרים. וכיוון שבאמת עוד לא הגיע הזמן להיכנס לארץ, אז כשהם הגיעו לארץ הרגו אותם הפלישתים מגת. אז זה שיטת רב, ועכשיו נקפוץ לשורה האחרונה בשורות הצורות בעמוד ב', נראית שיטת רב יוחנן, כי גם לדעתו הם היו טובים, או לפחות לא רעים. הוא אומר שהם היו מבני ישראל שגלו על ידי נבוכדנצר לבבל, והם היו כל כך יפים שבנות הכסדים התאבו להם, לכן נבוכדנצר הרג אותם, וזה עדיין לא הספיק כי עדיין התאבו להם, לכן הוא גם דאג שישחיתו את הגופות שלהם, והגופות היו מפוזרים בבקעת דורה, ואת אותם מתים, השם החיה, מרשה אומר, בשביל להראות לנבוכדנצר שזה לא יעזור לו, אפילו שהוא ישחית את הגופות, עדיין השם יכול להחיות אותם. אז יש שתי הדעות שהם היו טובים, עכשיו נראה שלוש דעות שהם היו חוטאים, ובכל זאת השם הקים לתחייה דווקא אותם בשביל לעודד את עם ישראל שלכולם יש תקווה, אפילו לרשעים. אז דעה אחת זה שמואל, הוא אומר שהם היו אנשים שכפרו בתחיית המתים. הוא לומד את זה ממה שיחזקאל אומר שהעצמות אומרות, כמשל לבני ישראל, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותנו. כלומר, לא יהיה תחיית המתים. דעה שנייה זה רב ירמיה בר אבא, הוא אומר שזה בני אדם בלי לחלוחית של מצווה, כמו שכתוב העצמות היבשות. ודעה שלישית בקבוצה הזאת זה רב יצחק נפחה, הוא אומר שזה עוד יותר חמור, הם היו אנשים שחיפו את בית המקדש בציורים של שקצים ורמסים של עבודה זרה. הוא לומד את זה ממה שיחזקאל מתאר שהוא ראה במקדש ציורים של שקצים ורמסים סביב סביב, גם בסיפור של חזון העצמות היבשות כתוב והעבירני עליהם סביב סביב, אז הוא עושה גזרה שווה סביב סביב, שזה אותם אנשים שעשו את הציורים של העבודה זרה במקדש. אז בזה ראינו את חמשת השיטות מי הם היו, והגענו לשורה הרביעית בשורות הרחבות בעמוד ב', נחזור מהר למה שראינו. אנחנו עדיין בעניין תחיית המתים, הבאנו בהתחלה עוד ראיות ורמזים מהתנך לתחיית המתים. קבוצה ראשונה של ראיות זה דברים שכתובים בלשון עתיד, אז פירשנו שכוונה היא של העולם הבא הם יקרו, למשל אז ישיר, אז יבנה מזבח. ראיה נוספת זה יחי ראובן ועל ימות לעולם הבא. ראיה נוספת זה פסוק שמקשר בין שאול לבין רחם, כלומר כמו שהרחם מוציא דבר חי, גם השאול מוציא דבר חי. ועוד שתי ראיות מדניאל, תעמוד לגורלך לקץ הימים, וראיה הכי מפורשת ורבים משני אדמת עפר יקיצו. אז זה לגבי ראיות לתחיית המתים. במאמר מוסגר ראינו הרבה מאמרות של רבי אלעזר, מימרה אחת על הגדולה של דעה ומקדש, הוא התמקד בעיקר בדעה. מימרה נוספת על לימוד תורה בלילה ולהשאיר מפיתול לתמידי חכמים ולעניים, וראינו עוד כמה מימרות שלו. אחר כך דיברנו על זה שתחיית המתים העיקרית תהיה בעולם הבא, אבל 1,000 שנים לפני זה, בימות המשיח, יהיו צדיקים שיקומו כבר אז, והם יחיו באותם 1,000 שנים שבהם העולם יהיה חרב, והם ישוטטו באוויר עם כנפיים ששם יעשה להם. אחר כך דיברנו על מתים שהחיה יחזקאל, האם זה רק היה משל, או שהם חיו באופן זמני, או שהם חיו לגמרי, ובהנחה שהם באמת היו, ראינו 5 דעות מים היו, כשראינו 3 דעות מתוכם שהם היו חוטאים, ובכל זאת השם החיה דווקא אותם, כל טוב.